טוב, הסוגיה הזאת של עין הרע היא באמת סוגיה קצת מורכבת, כי לכאורה הנושא הזה מושרש מאוד בנפש האנושית, ולא סתם שהוא מושרש בנפש האנושית, אלא יש סוגיות לא מעטות בתלמוד שבאמת מבררות שיש מציאות שנקראת עין הרע. דהיינו אדם שיכול על ידי העין הרע שלו, דהיינו המבט השלילי שלו על אדם אחר, יכול להשפיע חז ושלום השפעה שלילית. כמו שאומרת הגמרא לדוגמה, לא יעמוד אדם בשדה של חברו בשעה שעומדת בכמותיה. כלומר, לא יעמוד אדם בשעה שהשדה של החבר שלו מצליחה, התבואה עולה ומתפתחת, שמה הוא יעשה בכך שהוא עומד על גבול השדה ו מתבונן בתבואה, שמה ישפיע בעינו הרעה. זאת הלכה, הלכה מפורשת. אם כן, יש כל מיני צורות של התמודדות עם העין הרע. יש כאלה שאומרים, אין העין הרע, זה סתם שטויות. יש כאלה אומרים, לא, יש העין הרע, אבל זה משהו מיסטי שאנחנו לא יכולים להבין אותו, איך זה פועל וכו'. הקושייה היותר חמורה, שהאדם יכול להקשות על כל הנושא הזה, אם יש מציאות שנקראת עין הרע, והעין הרע הזאת היא פועלת עליי בלי שליטתי, כשאני כביכול מסולק מהמערכה, יוצא שבעצם האדם הוא לא חופשי בבחירתו החופשית. כלומר, וכי יעלה על הדעת שהאדם לא יכול להיות בעל בחירה חופשית באמת, כי יש אנשים אחרים שיכולים לקבוע לו דברים בחיים, עד כדי כך שאולי ביחס לדברים החשובים ביותר, כמו משפחה, פרנסה וכדומה, בדברים האלה אנשים אחרים יכולים להשפיע עליה. לכן הנושא הזה מטריד באמת הרבה מאוד אנשים. יש אנשים שממש שבועים בעין הרע, וכל נזק שקורה להם חד ושלום בחיים אומרים, זה בגלל העין הרע, הוא אמר עליי ככה, הוא חשב עליי ככה, הוא דיבר עליי ככה. לא נזכיר עדות כאלה ואחרות. ויש כאלה שבכלל מבטלים את זה לחלוטין, אומרים, הכל שטויות. אבל אם הנושא הזה מופיע בגמרא ולא מעט סוגיות, אז כנראה שיש מושג כזה, יש ערך כזה, יש מציאות כזאת שנקראת העין הרע. ואנחנו צריכים אולי פעם אחת קצת להבין איך בדיוק, מה זאת עין הרע, איך היא פועלת, איך מתמודדים נגד המציאות הזאת שנקראת עין הרע. אז יש גמרא, רק שנייה אחת, יש גמרא במסכת ברכות, שהגמרא מספרת או אומרת או מדריכה לכאורה הדרכה מוזרה. אומרת הגמרא כך, פתח אידך ואמר, אצלנו בדף אין היה ברכות ב', זה בגמרא מסכת ברכות דף נ"ה, ואין היה ברכות ב' בהוצאה שלפניי, עמוד 275, פסקה סמך ב'. אז יש כאן חכמים שיושבים ביחד, כל אחד אומר דברי תורה, אז אחד החכמים אמר כך, אי מן דסליק למטה, אותו אדם שנכנס לעיר, מגיע לעיר, ודחיל מעין הבישה, ומפחד מעין הרע, מה יעשה? לינקת זקפה דידה דימינה, בידה דסמלה, נא להסתכל לפה, ייקח את האגודל של יד ימין ויוחז ביד שמאל, נעשה את זה ככה, איך תבנו למה, ויקח וזקפה דידה דסמלה ואת האגודל של יד שמאל ביד ימין, קיצור יעשה משהו כזה, כן? וזקפה דידה דסמלה בידה דימינה, ולמה? כלומר, לפני שהוא נכנס לעיר, אז הוא עם הרכב יחנה בכניסה לעיר, ויעשה ככה עם הידיים, ויאמר, ולמה אחי, ויאמר כך, אנא פלוני בר פלניתא, אני פלוני בן פלונית, מזרד יוסף קעתינה, מזרע יוסף אני בא, דלא שלטה בעין הבישה, שלא שולטת בו עין רעה, דכתיב בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ואמר רב אל תקרי עלי עין אלא עולי עין, דהיינו אני עולה מעל העין הרע. אומרת הגמרא זו דעה ראשונה, ורבי יהושע בן חנינה אומר, מה יגיד? אמר וידגו לרוב בקרב הארץ, כלומר לא מזרע עד יוסף קעתינה שלא שולט בו עין הרע עלי עין עולי עין, אלא אני כמו דג, וידגו לרוב, מה דגים שבים, מים מכסים אותם ואין העין שולטת בהם, דבר מאוד מעניין, אף זרו של יוסף, אין עין רעה שולטת בהם. טוב, אנחנו לא מתיימרים היום להבין את כל מה שעכשיו אמרנו, כי באמת יש כאן עין היה ארוך מאוד, מה בדיוק האגודל של יד ימין מבטא, ומה בדיוק מבטאות ארבע האצבעות ביד שמאל, לעומת האגודל של יד שמאל וארבע האצבעות ביד ימין, ומה הנוסח הזה, ולמה הוא אומר דווקא אני פלוני בן פלונית ולא בן פלוני, למה בן אמו ולא בן אביו, ומה המחלוקת בעצם בין שתי הדעות כאן, האם הוא אומר מזרע עד יוסף קטינה, עוד גולה רוב בקרב הארץ וכו' וכו'. אנחנו לא ניכנס לכל ההתפרטות הזאת. רק ברור שכנראה, כשאנחנו פוגשים גמרא, שלכאורה היא נראית לנו לא מובנת, או אפילו על גבול התמוהה, כנראה שיש כאן סודות יותר עמוקים, ולא מדובר על איזשהו מעשה טכני. כלומר, אנחנו לא מצפים שכשאדם מגיע לעיר, ודווקא, זה מאוד מעניין למה דווקא לעיר, אם הוא לא בעיר, אנחנו לא מצפים שכשאדם מגיע לעיר, אז הוא ייקח את הידיים ויעשה איתם כמו שעשינו עכשיו, כן, משהו כזה, ברוך השם, אני לא יודע איך עושים את זה, כן, משהו כזה בקיצור, ויגיד את הנוסח הזה. אלא כנראה שיש כאן דברים הרבה יותר עמוקים והרבה יותר יסודיים. אז אנחנו ננסה ללמוד את העיקרון, מהי עין הרע, איך היא פועלת, ובמילה איך מתמודדים עם הנושא הזה שנקרא עין הרע. זה הנושא שלנו היום. בבקשה.
האם נלמד גם איך למנוע מעצמנו להסתכל בעין רע? כי אני מרגיש שלפעמים, מקווה מאוד שלא, לפעמים זה אפילו דחף שאני לא יכול לשאול, אני קולט את עצמי שזה בא ואני לא יודע איך זה הגיע.
אני מקווה שנגיע לזה. טוב, בואו נראה. טוב, אז יש לפנינו כמה שורות ראשונות בעין היה, בפסקה סמכבית. אנחנו ננסה להתמקד בשורות האלה וטיפה להרחיב את הדיבור. אז אנחנו בפסקה סמכבית. על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו, יש מקום לעין הרעה שתפעול לרעה. אמנם, לא תפעל כי אם על ידי חלישות הנפש המתפעלת. נקרא עוד טיפה. ותוכן החלישות בה, על ידי מה שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי, ולא יהיו מרכז לפעולותיה כי עם מבט חיצוני של העין, ונפש חלושה כזאת, שההשפעה החיצונה פועלת עליה להיות מרכזת או מרכזת את דרכה בחיים, תקבל על נקלה רושם מההשפעה החיצונה לרעה גם כן. אומר כאן הרב יסוד גדול, עין הרע זה לא עניין מיסטי. אפשר להסביר את כל סוגיית העין הרע גם בצורות אחרות ממה שאנחנו הולכים להסביר עכשיו, אבל אנחנו נסביר לפי הכיוון כאן של הרב, אולי אם יישאר זמן נשלים קצת מזוויות אחרות. עין הרע זה אחד הכוחות שאנחנו מכירים בעולם הרציונלי הנפשי שבו אנחנו חיים. בואו נאמר את זה בצורה פשוטה. האדם חי ופועל בעולם. האדם הוא יצור חברתי. יש השפעה חברתית מהאדם על אחרים ומהאחרים על האדם. שני סוגי השפעות. השפעה אחת היא השפעה גלויה, והשפעה השנייה היא השפעה סמויה. נגיד זה בצורה פשוטה. אני יכול להיות מושפע על ידי אדם, או משפיע על אדם, או בצורה גלויה, דיינו על ידי דיבור שהוא מדבר. נגיד, אני מדבר עם נועם. אני אומר לו X, הוא אומר לי Y, ושכנענו אחד את השני. אם כן, ההשפעה שהשפענו אחד על השני, היא השפעה גלויה. יש כאן חוכמה, יש כאן סברה, יש כאן מעשה, דיבור, ואנחנו משכנעים אחד את השני על ידי דיבור, על ידי מחשבה. אם כן, זה סוג אחד של השפעות, שאנחנו משפיעים בצורה גלויה, בצורה פשוטה. יש גם סוג של השפעה אחרת, השפעה סמויה. מה שקוראים היום באופן פשוט, ניקח דוגמה פשוטה ביותר, דוגמה אישית, הקרנה. דהיינו, אתה רואה אדם מתנהג בצורה מסוימת, אותו האדם שאתה רואה אותו מתנהג, הוא אפילו לא מודע לזה שאתה מסתכל עליו, והוא, מעצם ההתנהגות שלו, מעצם הופעת החיים שלו, משפיע עליך השפעות גדולות ביותר. עכשיו, יותר מזה. ההשפעה הסמויה היא הרבה יותר עמוקה מההשפעה הגלויה. מדוע? כי ההשפעה הגלויה היא עוברת, אם אפשר לקרוא לזה כך, דרך צינור אחד. עובר דרך מפגש של שכל מול שכל, דיבור מול דיבור, ובדרך כלל בנושא אחד. לעומת זאת, ההשפעה הסמויה היא לא השפעה שקשורה לדיבור או לחוכמה בנושא מסוים, היא השפעה של כלל האישיות. יש שורות קצרות בספר עדר היקר, דברים חשובים מאוד. בדיוק בנושא הזה, כדי לראות את ההפרש בין השפעה הגלויה להשפעה הסמויה, אני רוצה לקרוא רק שני המשפט אחד. בעדר היקר, הקדמה ד' עמוד למד א'. תראו מה כתוב. אני קורא רגע את המשפט השני וכבר נחזור למשפט הקודם לו. חכם גדול אחד, גאון בתורה, צדיק במעשיו וישר במידותיו, כלומר, אדם שהוא חכם גדול, גאון גדול, צדיק גדול, מתוקן במידות גדול וכו', יפעול במהלך חייו ובהשפעתו, הפעולות שהוא ישפיע על החברה, יפעול במהלך חייו ובהשפעתו, היוצאת על פי רוב, דווקא בלי שום כוונה מצידו, הוא בכלל לא מתכוון להשפיע, אלא פשוט מעצם הופעת החיים שלו, הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מניבות. כשאתה רואה התנהגות של אדם גדול, זה משפיע הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מליבות. אמנם אנחנו לא מזלזלים בשיעורים, לא מזלזלים בדיבורים, לא מזלזלים במאמרים. אמנם ראויים הם המכשירים להתקבל בתור כלים עוזרים וכו'. אבל הם תמיד צריכים להיות מתלווים אל השפעת החיים עצמם. לכן ההשפעה יותר עמוקה היא לא הדיבורים ולא המאמרים. ההשפעה יותר עמוקה היא עצם הופעת החיים. כולנו יודעים שמה שמשפיע לנו יותר מכל, שאנחנו מושפעים על ידי האדם, זה לא החוכמה שלו, אלא ההתנהגות שלו. ולכן אומר כאן הרב במשפט הקודם, כשאנחנו רוצים להתמודד עם דעות מקולקלות וכדומה, אומר הרב, אמנם לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית, כלומר כשאתה רוצה להילחם מול דעה, לא רק זה שאתה תעמיד דעה אלטרנטיבית, דהיינו מאמר מול מאמר, או איזה סימפוזון, דעה מול דעה וכו', לא רק זה ינצח את המלחמה הזאת בין הדעות, אמנם לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית בעת מלחמת הרוחות וציסת הדעות, לא כל כך מכתיבת מאמרים שמריחים ריח מלחמה, אלא כי מניצחון של הקדושה, המוסר והצדק, המתגשם בחיים ובמעשה. יראו אותך, אדם קדוש, אדם מוסרי, אדם צדיק, זה ישפיע יותר מאלף שיחות, אלף שיעורים. משפט חשוב מאוד המשפט הזה. לכן הניצחון הוא קדושת המוסר והצדק המתגשם בחיים ובמעשה. מהמקום הזה, חכם גדול אחד, גאון בתורה, צדיק במעשה וישר במידותיו, יפעול במהלך חייו ובהשפעתו, יוצאת על פי רוב דווקא בלי שום כוונה מצידו, הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מליבות.
זה השפעה סגולית?
זה השפעה פנימית, לא הייתי קורא לזה סגולית, הייתי קורא לזה השפעה סמויה. כי כשאנחנו מדברים על המילה סגולית, זה נהפך למיסטיקה. ההופעה הקדושתית שיוצאת מן האדם בפורים, היא הרבה יותר מההופעה הקדושתית שיוצאת ממנו במצבים, נקרא לזה שגרתיים של החיים. כי מה שיוצא בפורים זה עצם האישיות, שמופיעה מהנשמה. מה שיוצא מהלך כל השנה, זה חוכמה, מחשבה, דעה, דיבור וכו'. בפורים זה עצמיות האישיות, מי שזוכה לזה. לכן, לא שאנחנו מבטלים את המאמרים ואת הדרשות, אבל מה שמשפיע עלינו באמת, הרבה יותר עמוק, אלה השפעות הסמויות. אם כן, אנחנו הגענו מכאן למסקנה, שישנם שתי דרכי השפעה בין אדם לאדם, בין כמשפיע, בין כמושפע. השפעה גלויה, שעוברת בעיקר דרך החוכמה והדיבור, ולכן היא מאוד נקודתית, היא מאוד ספציפית, היא מאוד חלקית, וההשפעה סמויה, שעוברת דרך ההקרנה והדוגמה האישית, כדוגמה מה שכתוב פה, המוסר, הקדושה, המוסר והצדק המתגשם בחיים ובמעשה, כשמי שמשפיע הוא בדרך כלל לא מתכוון בכלל להשפיע, אלא הוא פשוט חי. הוא פשוט הוא. הוא פשוט ככה. היות והוא ככה, ממנה זה משפיע ומקרין על האחרים, או שהוא מושפע ומוקרן מאחרים. אם כן, למדנו מכאן יסוד גדול, שישנן בעולם הזה השפעות סמויות בין בני אדם. אם כן, עין הרע, זאת אחת מההשפעות הסמויות בין בני אדם. עכשיו תראו מה עשינו בסך הכל בעשר דקות. הורדנו את כל מפלס המתח, שעין הרע זה כביכול איזשהו מושג מיסטי בלתי נשלט, הורדנו אותו לגדרים שכליים, טבעיים, אנושיים, עולם הזהים. דהיינו, עין הרע זה אחד מהכוחות הנמצאים בעולם, שהם אחד מהכוחות הסמויים הנמצאים בעולם. עוד כוח סמוי. אז כמו שיש כוח סמוי שנקרא הקרנה ודוגמה אישית, והדוגמה והקרנה האישית משפיעה, כך יש כוח סמוי שנקרא עין הרע. דהיינו, אדם יכול לעמוד בשדה של חברו, והעין הרע שלו, המחשבות הרעות שלו, הכוונות הרעות שלו, העיניים הפיזיות הרעות שלו, שמעורות את המחשבות ואת הכוונות הרעות, יכולות להשפיע. זה מיסטיקה? לא. זה אחד מהסדרים, זה אחד מהסדרים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, שהוא סוג של השפעה סמויה, שהיא הרבה יותר עמוקה מההשפעה הגלויה. לכן קודם כל אני חושב כבר ירד קצת המתח, אנחנו לא מתעסקים פה באיזה מין שדים ומעופפים, עין הרע. אנחנו מתעסקים במציאות שהיא כוח אחד מכוחות החיים הקיימים בעולם. ואם אחד מכוחות החיים נקרא השפעות סמויות, אז יש זוויות שונות של השפעות סמויות, אחת מהשפעות הסמויות נקרא עין הרע. קודם כל אני חושב כבר נרגענו. זה לא איזה משהו מעולמות אחרים, זה בעולם שלנו.
אבל שאנחנו, את הדוגמה שנתת של, זה בעצם מתבטא בהתנהגות, ההשפעה עצמה, זה מתבטא בהתנהגות של מישהו, שעצם ההתנהגות שלו, עצם מה שהוא מקרים, בעצם החיות שלו משפיע יותר מ-1,000 דרשות, שעין הרע יכול בעצם להיות רק מבט, בלי רמז להתנהגות חיצונית.
לא, המבט, עוד פעם,
אני לא מבין את ההקשר.
עוד פעם, מבט רע, מבט רע לא נובע מעיניים, העיניים זה כלי מת. מבט רע הוא נובע מכוונה, ממחשבה רעה. אם אני רואה חצי כוס מלאה וחצי כוס רחקה, ואני שם לב חצי כוס מלאה וחצי כוס הרחקה, אין הבדל במציאות. במציאות יש כאן חצי כוס רחקה וחצי כוס מלאה. השאלה מאיזה קודת מוצא אני יוצא. העובדה היא אותה עובדה, חצי מלא, חצי רק. השאלה מאיזה מקום אני יוצא. האם אני רואה את מה שיש או אני רואה את מה שאין. זה כבר תלוי במחשבות שלי וברצונות שלי ובאישיות שלי. לכן העובדה היא לא משתנה. לכן העין הרע זה לא פיזית העין הרע. זה כמו, תגיד, אדם ישן, עומד על שדה, כן, הוא ישן, מישהו בא ופותח לו את העיניים, הוא עושה עין הרע. ואז הם מדברים בכלל. מדובר על אדם שיש לו רצון, יש לו כוונה, יש לו מחשבה, יש לו אישיות. על זה אנחנו מדברים. העין היא לא, העין היא לא מתה. העין היא תוצאה של אישיות חיה של אדם, שבא ידי ביטוי במחשבתו, ברצונו וכו'.
אבל פה זה עניין של הסתכלות.
אבל ההסתכלות הזאת היא תוצאה. המבט של העין הוא לאו דווקא מבט של העין. אדם יכול, תכף נראה, לעשות עין הרע גם במחשבות, גם ברצונות, לאו דווקא אם הוא מסתכל.
את הקשר לדוגמה, כי הדוגמה שקראנו, זה דוגמה שמישהו בעצם, ההתנהגות שלו, אז זה יותר גדול מאשר שהוא אומר במילים.
אבל
ההתנהגות שלו, אתה לומד הרבה מהם.
אבל ההתנהגות היא תוצאה של אישיות, של מחשבה ורצון. כשאתה רואה אדם גדול בפורים, זה לא בא משום מקום, זה לא נחת עליו מהשמיים. הוא פשוט הכין את עצמו לזה. אבל זה יצא, אבל מה שיצא בחוץ אל הפועל, בין אם זה במעשים, בפעולות או בדיבורים, זה הוא. איך חבר לוין היה אומר על המשנה במסכת אבות, אחת הכותרות של המשניות, הוא היה אומר, קודם כל הוא היה. קודם כל הוא היה ככה. אחרי שהוא היה ככה, עכשיו אומר. אבל מי שהוא לא היה, איך הוא יכול להיות אומר? אז קודם כל הוא היה. מתוך שהוא היה כזה, היה לו זכות ולגיטימציה לומר את זה. נאי דורש, נאי מקיים. לפני שאתה דורש, תקיים. לכן כל הביטויים החיצוניים שמה שאנחנו מדברים עכשיו, זה ביטויים. לכן אדם שעומד עם עין טובה על שדה של חברו, זה כי יש לו מחשבה טובה, ויש לו רצון טוב, ויש לו אישיות טובה. אדם שעומד עם עין רעה על שדה של חברו, זה כי יש לו מחשבה רעה, רצון רע, ואישיות רעה.
זה משפיע על
העבור עצמו? מה? זה משפיע, תכף נראה איך זה משפיע, ותכף נראה מה עושים נגד זה. מה אני השם? שמישהו עומד על השדה שלי, ויש לו אישיות רעה, מחשבות רעות, רצונות רעים, הוא רואה לא את החצי כוס הריקה, הוא רואה 2.5 כוסות ריקים בכוס ריקה. והוא עכשיו משפיע את כל התסכולים הרעים שלו, הפנימיים שלו, הוא משפיע עליי. מה אני השם, ריבונו של עולם? איפה הבחירה החופשית שלי? מה, וכי אין צדק בעולם? זאת הקושייה. אז תכף נראה.
בדרך כלל המושג העניין מדבר מצד הנותן. זאת אומרת שמישהו כביכול מטיל איזשהו קללה על מישהו אחר.
אבל העין הרע, עוד פעם, העין הרע היא העין הרע של המשפיע על המושפע.
כן, אבל אני כביכול, בתור מושפע לפי מה שהרב אומר, אם אני למשל לא אדם ששם לב לסובב סביבי,
אנחנו לא הגענו למשפט שאתה אומר, אנחנו עכשיו במשפט הראשון. אתה אומר נכון. עוד לא הגענו, אבל עוד לא הגענו למה שאתה אומר. אנחנו עדיין במשפט הראשון. על ידי, בואו נסתכל שוב רגע פעימה. על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו. קודם כל, הנפשות פועלות זו על זו. איך הן פועלות? גלוי וסמוי. פרטי וכללי. דרשות והקרנה וכו'. על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו, יש מקום לעין הרע שתפעול לרע. כלומר, לא רק נקרא לזה כלים חיצוניים כמו דיבור או מעשים משפיעים אחד על השני, אלא גם עצם האישיות, אישיות על אישיות משפיעה אחד על השני.
זה לא דווקא בהסתגלות שלי, אני מושפע מזה, אם אני רואה את זה...
עוד לא הגענו לשם, אבל קודם כל אנחנו קודם כל מזהים עיקרון, שיש השפעות סמויות בין בני אדם, ובתוך המסגרת של השפעות הסמויות יש אחת ההשפעות הנקראת עין הרע. זה המשפט שאני סך הכל עכשיו קראנו. על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו, יש מקום לעין הרעה שתפעול לרעה. עד לכאן הגענו. עכשיו מה שאתה אומר. עכשיו זה החצי השני. אבל לפני זה שאני ראיתי כמה אצבעות. כן, בבקשה. תראה, גדול שימושה יותר מלימודה, ומביא הרמב״ם בהלכה, להלכה בלכות דעות, שאדם צריך להתחבר אל הצדיקים. ואז הוא מביא פסוק, הולך את חכמים יחכם. לא כתוב לומד מחכמים. כתוב הולך. הולך את חכמים. דיינו, גם אם אתה רק הולך עם החכם ולא לומד ממנו, עצם שאתה נמצא באווירה שלו, במנטליות שלו, בגזרה, בתחום הגזרה שלו, ממילא זה משפיע עליך. מצד שני, ודאי שאדם לא יכול כל הזמן לשמש, הוא צריך ללמוד תורה. אבל לימוד תורה בלי שימוש, כלומר, הקשר בין רב לתלמיד בלימוד הוא קשר מאוד ספציפי, מאוד נקודתי. כמו שאמרנו, הוא קשור לשכל וקשור לנושא שבו עוסקים. הקשר של שימוש חכמים הוא קשר שמקיף את כל האישיות. לכן חזל בגמרא במסכת ברכות אמרו דבר מזעזע. חזל שאלו בגמרא, איזהו עם הארץ? מי הוא האדם שהוא נקרא חז ושלום עם הארץ? מביא שם הגמרא כמה דעות. דעה אחת, מי שאין לו ציצית בבגדו. דעה שנייה, מי שאין לו מזוזה בפתחו. ועוד כמה דעות, מי שלא שולח בניו ותלמוד תורה. דעה רביעית, דעה אחרונה, סליחה, אפילו קרה ושנה, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. זאת דעת אחרים בגמרא, אחרים אומרים. אומרת שם הגמרא, אמר רב הונא, הלכה כאחרים. אם כן, מי נקרא עם הארץ? יכול להיות אדם שיש לו ציצית בבגדו ומזוזה בפתחו ותפילין בראשו וקורא בתורה ושונה משנה ושולח את בניו ותלמוד תורה. כל מה ששם הגמרא אומרת. הרי יש רק דבר אחד שהוא לא עושה. לא משמש תלמידי חכמים. לא משמש שתי פירושים לשימוש חכמים. או שימוש מעשי, אלישע שיצק מים על יד אליהו, או מה שרש"י אומר במסכת שבת ובמקומות אחרים, שימוש הכוונה בלימוד להבין כוח הסברה. זה אותו חשבון. כלומר, להגיע לשורש היותר כולל של כל הפרטים שאתה רואה. אז מי שהוא לא משמש תלמידי חכמים, הוא נקרא מארץ.
זה הסברה השנייה?
אדם שלא יודע לזהות את הסברה הפנימית של מה שהרב אומר. אלא הוא מזהה רק את הפרטים. יש שימוש מעשי, כפשוטו, אלישע שיצק מים על ידי אליהו, ויש שימוש, נקרא לזה לימודי. אומר שם רש"י במקום במסכת שבת, לא זוכר את הדף, הוא היה למד בית או משהו כזה, שימוש חכמים, הכוונה, אדם שיודע לעמוד על כוח הסברה של רבו. אם הרב שלי אמר לי X, למה הוא אמר לי X? הייתי אומר, המנגינה הפנימית של הדבר. אין החינם, אבל למה אני צריך לסבול? מלא שהוא יהיה עם העין הרע, אבל למה אני צריך לסבול? זאת השאלה פה. לכן אומר אלעד, לא טעיתי, נכון? אלעד אומר בצדק, צריך לסיים את המשפט. על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו, יש מקום לעין הרע שתפעול לרעה. אבל על מי היא פועלת? אמנם לא תפעל, כי אם על ידי חלישות הנפש המתפעלת. אומר אלעד, יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שמה שממרכז אותם בחיים, זה מה אחרים חושבים, אומרים עליהם וכו'. וישנם אנשים שמה שממרכז אותם בחיים, זה מה שהם בעצמם. לא שהם אדישים למה שהחברה מגיבה כלפיהם. אבל נקודת המרכז, נקודת המוקד שמעמידה אותם בחיים, היא לא מה אחרים יגידו, מה אחרים יחשבו, אלא מה אני באמת. ולכן אומר הרב, ותוכן החלישות, אותה הנפש החלושה, שמתפעלת על ידי אחרים, לאו דווקא פה בעין הרע, בכלל בכל תחום. איזה מקצוע אני הולך ללמוד? תלוי מה החברה מעריכה. איפה אני הולך לגור? תלוי מה נקרא עין חברתי. באיזה שיעור אני נמצא בגמרא במכון מאיר? תלוי מה נחשב יותר שיעור גבוה. וכו'. כלומר, זה כל החיים ככה. אדם שנקודת המבט הבסיסית שלו על החיים היא להעמיד את עצמו על פי מה שאחרים חושבים, כי הערך של עצמו נובע אצלו מהערכת האחרים כלפיו על פי מה שהם מעריכים, מה שנקרא עם סטטוס חברתי, והדבר הוא נכון גם בעולם חומרי וגם בעולם רוחני, אז האדם הזה הוא נקרא נפש חלושה, נפש מתפעלת, נפש שכל הזמן מעמידה את עצמה לא על פי עצמיותה, אלא על פי מה שאחרים מתרשמים ממנה. ולכן האדם הזה הוא יחיה מפרגונים והוא יתמוטט מביקורות. כלומר, מה ייתן לו עצמיות? האם פרגנו לו? האם החמיאו לו? או להפך חס ושלום, האם באו לה בטענות. אבל באמת, הנפש החלושה הזאת, היא מאוד חלושה. ולכן, ונפש חלושה כזאת, שההשפעה, סליחה, דילגתי משפט, ותוכן החלישות בה, על ידי מה שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי. אישיות שלא מעריכה את עצמה מצד עצמה, אלא כל הזמן מחפשת משענת צדדית להעמיד את עצמה, בזכות מה שאחרים אומרים, חושבים עליה. ונפש, ותוכן החלישות בה, על ידי מה שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי, ולא יהיו מרכז לפעולותיה, האדם יכריע מה הוא עושה, עם מי הוא מתחתן, איפה הוא גר, מה התחום העיסוק שלו, כל ההכרעות החשובות של החיים והפחות חשובות, באיזה רכב הוא נוסע. מה אכפת לך? מה אחים יגידו? אני נוסע בסוסית השנת 44. מה אכפת לך? היא נוסעת. ומה שצריך לנסוע באאודי 2009 למיננו, השקרי. למה? מה אני מבסוט בסוסית שלי? אני הולך עם משקפיים, כמו שהילדים קוראים, עם תחתיות של בקבוקי בירה. ערק. טוב, גלבלתי, לא מותקן. מה אכפת לך? למה צריך ללכת עם משקפיים שקופות? שאפילו המסגרת היא שקופה. למה? אני אוהב בקבוקי בירה, מה אכפת לך? או ערק. לא, אנחנו חיים הרבה פעמים, לפי מה שאחים יגידו. עם מי אתה מתחתן? עם פלונית. מה היא עושה? לומדת אינסטלציה באוניברסיטה. טוב, זה לא מי יודע. טוב, אז בוא נחליף. מה היא עושה? לומדת רפואה. שרקוח. יפה מאוד. התורה מתייחסת לחיצוני בפרופורציות הנכונות. בפרופורציות הנכונות. לא מבטלת את החיצוני, מתייחסת אליו בפרופורציות הנכונות, כי החיצוני הוא חשוב, אולי נגיד יותר מאוחר. ולכן, ונפש חלושה כזאת, רק עוד משפט אחד, ונפש חלושה כזאת, שההשפעה החיצונה פועלת עליה להיות מרכזת מלשון מרכוז, מיקוד, את דרכה בחיים, תקבל על נקלה רושם מההשפעה החיצונה לרעה גם כן. רבותיי, הדוגמה הכי פשוטה שאני יכול להסביר לעצמי את הדברים, זה הדוגמה הבאה. משל לאדם שגר על שפת הנהר, והנהר בימים כתיקונם זורם בשקט. והוא חי על שפת הנהר, מבסוט מהחיים, רואה זרימת המים, בעלי החיים, צומח, נפלא, חי בגן עדן. פתאום יום אחד, הנהר עולה על גדותיו, מתחיל שיטפון. עכשיו האדם הזה יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לינון את הדלת, ואז מילא המים יגיעו לדלת וימשיכו הלאה במסלול. נגיד שהשיטפון הוא בגבול ההגיוני. אפשרות שנייה, שפשוט האדם הזה שאת הדלת פתוחה כמו שהוא חי עד עכשיו, כי רוצה לראות את הנער מפתח הבית, ואז ייכנסו המים וחד ושלום, יש שיטפון. ומי יודע מה יהיה. אם כן, זה שהנער זורם, זה עובדה. זה שהמים חזקים יכולים להשפיע, זאת עובדה. האם הם השפיעו עליי? זה תלוי בי. אם סגרתי את הדלת, השארתי אותה פתוחה. אם אני אשאיר אותה פתוחה, המים ישטפו אותי. אם סגרתי את הדלת, נעלתי אותה, המים לא יגעו בי בכלל. אני אגיד בצורה אחרת. אותו אדם שעומד ומסתכל ועושה עין הרע. החיצים שלו נורו. הנה, החץ נורא. ההחזרה שלהם זה יפגע בי. אם אני אדם שישאיר את הדלת פתוחה, שמוקד נקודת המבט שלו לחיים, הוא מה אחרים חושבים, אז ממנה זה יפגע בי. כי אם אני אישיות מתפעלת, אז גם אני מתפעל מזה. יש פתגם במרוקאית, לא יודע איך אומרים אותו, שהעין הרע משפיע על מי שמאמין בעין הרע. זה מה שכתוב פה בעינייה. לא ידעו הסבתות המרוקאיות שהתכוונו למה שהרב כאן כותב. כן? אבל זה אותו דבר. אבל אם אני אדם שהדלת שלו חסומה, ואישיות החיים שלו, ונקודת המבט שלו לחיים, והפעילות שלו בחיים וכו', היא פעילות עצמאית, אוטונומית, לא שהוא לא חברתי, הוא שם לב למחמר, שם לב לביקורת, אבל לא זה מרכז החיים, לא זאת נקודת המוקד שמנו הוא נובע. אז זה כמו אותו אחד שסגר את הדלת, והמים זורמים. אז אותו אחד ירה את החץ, והאדם הזה יש לו אפוד או שכפץ משוח בשמן, והחץ הזה נוגע בשכפץ ומחליק למטה, ולא נוגע בו בכלל. אז האם העין הרע קיימת? ודאי. האם היא יכולה לפגוע? תכף אולי ננסה להעמיק את זה. ודאי. האם היא פוגעת בי? יכול להיות. במה זה תלוי שזה לא יפגע בי? תלוי כמה אני, אישיות אוטונומית, אישיות עצמאית, לא נפש חלושה, לא נפש מתפעלת. אז אדם שכל החיים שלו סובבים סביב הציר של מה יגידו מה יחשבו, העין הרע תפגע בו. אדם שיש לו אישיות עצמאית, ולא מניע את עצמו בנקודת המוצא של מה יגידו מה יחשבו, העין הרע לא תפגע בו. אבל הוא ירד החיצים. כן, אבל אתה משכת את עצמך בשרפץ, משוח בשמן, שהפיל את החיצים. אז אין הרע, לא נגע בך בכלל. לכן הכוח הזה של אין הרע הוא קיים. הוא עובדה. הוא אחת מהשפעות הסמויות. האם אני אהיה מושפע מזה? זה לא תלוי בעושה אין הרע, זה תלוי בי. אם כן, האם אין הרע תפעל, היא לא תלויה במשפיע. היא תלויה במושפע. אם כן, יש לי בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא לא שם אותי בתיאטרון בובות, שאנשים אחרים יכולים להשפיע על החיים שלי, כביכול בלי ההכרעה שלי, בלי השליטה שלי, בלי הבחירה החופשית שלי. אדם שיש לו בחירה חופשית אמיתית, דהיינו אישיות עצמאית, הכל כמובן בגבולות גזרה נכונים, עין הרע לא תשפיע עליו. ולכן הוא לא כל הזמן יחפש תירוצים, למה אני סובל, למה יש לי צרות, הוא קילל אותי, הוא עשה לי ככה, הוא חשב עליי ככה, הוא לא ייכנס לכל מיני סרטים כאלה בכלל. כי יש לו אישיות עצמאית, אז הוא לא גם חושב מה הוא והוא והוא. אבל אדם שכל החיים שלו מונעים מההוא והוא והוא, אז כל פעם שיש איזה בעיה, כל פעם שכם נתקיים איזושהי נקודה. זה כי הוא ראה אותי ככה, והיא אמרה לי ככה, והוא קילל אותי ככה, וכו'. אז זה הדרך. כן, בבקשה. לא, השדה היא שדה של פלונית. כשאותו בעל עין הרע עומד על השדה של פלוני, אז אם פלוני הוא אישיות שלא מושפעת ממה שאחרים חושבים, אז החיצים שהוא יורה לשדה לא יפגעו בשדה. אין דבר יותר שטחי ויותר קל מלהגיד, אתה יודע למה יש לי את כל מה שיש לי בחיים, כל האיסורים, הקשיים, הצרות, כי עשו לי עין הרע. אדם כזה קטן שיסיר אחריות מכל דבר. מישהו אחר אחרי, אני בכלל לא השם, אני צדיק, אלא מה? מישהו עשה לי עין הרע. מה פתאום, איזו תפיסה ילדותית זאת? האדם אחראי בעצמו על חייו. בשביל זה הוא קיבל בחירה חופשית. ולכן גם אם יש אנשים חס ושלום לא מתוקנים, שיש להם מחשבות, רצונות ומעשים ועיניים רעות, הוא יודע לא להיות שייך לזה. זה חיצוני לא לגמרי. כן, מי שרוצה, אביחי רצה לומר משהו.
אבא שלי אומר ש-99% ממקרי המוות זה בגלל העין הרע.
יש גמרא מסכת ברכות. שהגמרא דנה על שני כזה שתי הנשמות, ככה הגמרא דנה, שמתעופפות שם בשמיים ורואות מה קורה פה בארץ. ואז יש ביטוי מעין הדבר הזה. מה שאתה אומר בהגמרא. זה נכון, אבל מה זה בא לומר? לא בדקתי באחוזים, אבל זה בא לומר שלצערנו הרב, הרבה מאוד אנשים, אולי רוב מוחלט של בני אדם, לא חיים חיים עצמיים, אלא חיים חיים חיצוניים. זה מה שזה אומר. אז שבמרכאות מסתובב השד הזה שנקרא עין הרע, הוא לא מפחיד. כי אם אני חי חיים עצמיים, הוא לא נוגע בי. יש לי שכפץ, אני מוגן. אני חייב לומר אולי בהקשר הזה עוד משהו. בספר מידות הראייה, זה לא עין הרע. מה נפל? כיסא? כיסא נפל. נשבר. פשוט. כל חומר דקול התפרק בסוף לארבע יסודות, זה הכל. לא עין הרע ולא בלבולים. בערך כבוד פסקה ד', כדאי לכתוב את המקור ולראות את זה אחר כך. הרב כאן מדבר על שני מושגים של כבוד. יש כבוד שנקרא כבוד עצמי, ויש כבוד שנקרא כבוד חיצוני. כבוד עצמי זה אדם שמכבד את עצמו, מכבד מלשון כובד, משקל, ערך, חשיבות, נותן ערך לעצמו, נותן משקל לעצמו, נותן חשיבות לעצמו, מצד עצמו, כבוד עצמי. כבוד עצמי מצוין. כבוד חיצוני זה אדם שנותן ערך לעצמו, כבוד לעצמו, משקל לעצמו, בגלל איזושהי מעטפת חיצונית. זה יכול להיות צורת ביגוד, הוא מתלבש מאוד מכובד, אז כולם מכבדים אותו, רואים אותו איך הוא מרשים. זה יכול להיות שפה ראותה, הוא דובר אנגלית ראותה, מרשים מאוד. הוא יכול להיות אדם עם 3,524 תעודות על הקיר. איך אפשר להגיע למספר כזה? לא יודע, אבל אולי יש דבר כזה. וכולי, זה יכול להיות כי יש לו המון כסף. יכול להיות המון, המון סיבות לכבוד חיצוני. אומר הרב, כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. יש נטייה טבעית באדם להרגיש כבד. אדם שלא מרגיש כבד, לא מרגיש בעל משקל, בעל ערך, בעל חשיבות, הוא אדם חס ושלום מת. כביכול אדם שאומר, אין לי חשיבות בחיים, משמע אני חי. לכן כל אדם רוצה להיות כבד, דהיינו מכובד. לכן אנשים באמת רוצים אחרי כבוד. אנשים חשוב, יש בנפש האנושית נטייה מאוד בסיסית להיות מכובדת, דהיינו להיות אדם בעל משמעות, בעל ערך, בעל חשיבות, בעל כובד, בעל משקל. עכשיו, אדם שיש לו כבוד עצמי, כבוד אמיתי, מצד ערכיו, מידותיו, תכונת חייו וכו', אז יש לו כבוד עצמי. אדם שאין לו כבוד עצמי, והרי תכונת הנפש הבסיסית שלו זה להיות מכובד, אז מה הוא מנסה לעשות? להשלים, להתלבש בכבוד חיצוני, שישלים את הכבוד העצמי שאין לו. אומר הרב, זה מה שכתוב פה. כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, ככל שהשלם הפנימי שבאדם, הכבוד העצמי, יותר חסר, כן הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. הטבע, הכוונה, הנטייה הטבעית של האדם, אומרת לו, לך תתלבש, 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 תתלבש. איך הוא התלבש? בכל מה שהחברה נוהגת לכבד, כי אני הולבשתי בכובד הזה. אז היום אולי אנשים מכבדים כסף, פרסום. אם כן, מה יעשה אותי? אדם מכובד, אדם חשוב. מה שעשה אדם מכובד זה כמה כסף יש לי וכמה אני מפורסם בציבור. לכאורה. לכן לצערנו הרב תשאל ילד, מה אתה רוצה שתהיה גדול? הוא יגיד לך מקצוע שיש בו שני אלה. הרבה כסף והרבה פרסום. קוראים לזה שחקן כדורגל. משהו כזה. אז כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. אומר הרב. רק במעמד שפלות הנפש, רק שהנפש שפלה, נמוכה, דיין הוא לא הוציאה מתוכה את הכבוד העצמי שלה באמת, אלא היא נפש חסרה. רק במעמד שפלות הנפש, התעורר חשק להתעדר לפני אחרים, בין במה שיש בו, בין במה שאין בו. ואז אתה מוצא אנשים, מדברים על עצמם. מדברים על עצמם בין על מה שיש בהם, בין על מה שאין בהם. מאיפה זה נובע? מאיפה נובע הרצון של האדם לספר על עצמו לכל העולם, בין אם הדברים האלה נכונים, וכל וחומר אם הם לא נכונים. מאיפה זה נובע הרצון הזה? הרצון הזה נובע מהמקום להרגיש מכובד, מהצורך הנפשי הפנימי הזה להיות מכובד. אבל למה הוא מספר מה שיש לו יותר מדי, וכל וחומר מה שאין לו כשאין לו? כי אין לו כבוד עצמי. אז כשאין כבוד עצמי, אתה מחפש להשלים את הבגדים שלך מבחוץ, בגד לשון בגידה. אז אתה בוגד על ידי שאתה מבגיד את עצמך, עדיין הוא מלביש את עצמך בבגדים, שהם לא אתה. לכן לא צריכים לספר כל מה שאנחנו עושים. בטח לא צריך להגיד דברים אחרים לגמרי. זה כמו אחד נעלם לשלושה ימים. איפה היה שכב במיטה? פוגשים אותו החברה, מה נשמע? איפה היית שלושה ימים? אל תשאלו. הייתי בברזיל טיול בזק. רוצים מהאינטרנט תמונות, תלביש את עצמו, לא יודע איך עושים את זה. הנה, מתקין התמונות. עצוב מאוד, זה לא מצחיק. ועל כן אומר הרב, ועל כן חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית. לא להגדיל את הכבוד החיצוני. את רושם השלמות הפנימית. לכן אדם אמיתי הוא תמיד מתלבש, מדבר וכו' בצורה כזאת שהיא לא מושכת יותר מדי תשומת לב. כמו שנפסק להלכה ברמב״ם. מלבוש תלמיד חכם נאה ונקי. לא מפואר, כמו שאומר הרמב״ם, לא הולך עם בגדי זהב מפוארים, וגם לא בזוי מדי. שילך עם בגדים מלוכלכים והכל משתפל על הרצפה. מדוע? כי גם הבגדים המוזבים וגם הבגדים, נקרא לזה הבלויים, שניהם מושכים תשומת לב יתרה. לכן אדם, אמוני, אלוהי, הוא האדם שלא מושך תשומת לב יתרה. לא בבגדיו, לא במכוניתו, לא בביתו, לא בילדיו, במשפחתו, לא בדיבוריו, לא בחוכמתו. אלא הכל במידה. על כן חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית, ודבריו ביחוסו להכרת עצמו לאחים, אם אתה רוצה שאחים יכירו אותך, יהיו תמיד במשקל הראוי. רק מה שצריך לספר. כמו אחד שואל, תגיד, אני הולך למכרז, לעבודה, ועל המכרז הם מתמודדים עוד 10 אנשים כמוני. מה לספר? תשובה, תספר א', מה שנכון, אל תמציא המצאות, ב', תספר מה שנצרך לטובת המכרז. אל תספר שאשתך הוא ראש הממשלה יצחק שמיר. אתה לא צריך לספר את זה, מה זה קשור למכרז עכשיו? ויטמין פי, מה זה קשור לפה? זה לא קשור לעניין. אתה הולך למכרז, תציג רק את מה שיש בך, ורק את מה שנדרש לנושא. זהו. אבל מה אנחנו לצערנו הרב? לפעמים קצת קטנוני, דיינו שפלים. אנחנו מנסים להפגיד את עצמנו, להלביש את עצמנו, כל מיני לבושי. רבותיי, המשפט, הפסקה כאן היא חשובה מאוד. לצערנו הרב זה מצוי מאוד, שהשלמות הפנימית חסרה, והטבע מחפש להשתלם בצד חוץ, ואז האדם חייב להשלים את מה שאין לו, ואז הוא מתחיל להתאדר בפני אחרים. על מה אתה מתאדר? איך כתוב? כבוד אלוהים, אסתר דבר. מי שיש בו כבוד אלוהים, הדברים מוסתרים. כמו שכתוב בגמרא, דברי תורה נלמדים בסתר. לא, 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 לא בפרסיה, כלומר, התכונה של הסתר. לכן אותו דבר פה, אדם שיש לו אישיות עצמאית באמת, הוא לא מחפש להגדיל את כבודו למעלה ממה שהוא, ולכן הוא גם לא מחפש להיות מונע על ידי אחרים, אלא הוא מחפש להיות אישיות יחסית, כמה שניתן, עצמאית.
משפלות נפש זה בעצם דבר, לא יודע אם הפוך, זה מענה מאוד משפלות רוח. ששפלות רוח מדובר על זה כמעלה,
אני לא הייתי מחלק את החילוק הזה בהקשר הזה, למרות שנראה לי מבנת אותך נכון שאתה צודק, אבל פה בהקשר הזה, שפלות נפש, הכוונה שהאישיות של האדם חסרה מצד עצמה. בכלל אני חושב, אחד הדברים היותר חשובים בהדרכות, עכשיו זה ממש הדרכה מעשית, חז"ל אמרו את זה בכמה צורות, לא להיות יותר מדי בולט. אל תהיה בולט מדי. מה? לא בולט לחיוב ולא לשלילה. כן, אדם לא צריך להיות יותר מדי בולט. בכל מיני צורות, לא יותר מדי בולט. אדם החליט, אני יודע מה, שהשפם שלו הולך ככה. לא יודע, משהו כזה. אל תהיה בולט יותר מדי. זה דבר עקרוני, זה דבר יסודי מאוד. טוב, אפשר להתקדם טיפה?
כן. שאז בן אדם שמישהו שהוא משוח בשכפץ משומן, עצם זה שהוא משוח בזה, זה גם משפיע על הגנה של השדה שלו, דבר חיצוני.
ודאי, כי השדה זהו. ככל שאדם הוא יותר פנימי, אז גם החיצוני שלו הוא חלק מהפנימי. רבותיי, בואו רגע נסתה מהנושא, למרות שאני סוטה קצת, אבל זה חשוב. למה האדם הראשון, כשהוא נברא כזכר ונקבה, היה ערום? ואחר כך, כשחטא, הוא צריך להתלבש. מה זה הלבוש הזה? מסביר המהר"ל, מסביר הנציב ועוד. כשאדם הראשון נברא, לא היה הבדל בין פנימי לחיצוני. כולו נשמה טהורה. לא היה נשמה שאתה בית טהורה, הייתה עובדה. הייתה מציאות. לכן, גם אם נאמר שהיה לו גוף, ואנחנו לא מבינים מה זה הגוף הזה שנקרא הגוף בגן עדן, נגיד שאנחנו, כאן אומרים משפט שאנחנו לא מבינים אותו, לא היה פער בין המהות הפנימית לבין הלבושים החיצוניים של האדם. לא היה פער. ולכן לא הייתה שום סכנה שהממדים החיצוניים של האדם השתלטו עליו. לאחר שהוא חטא, מה קרה בעצם? הלבושים החיצוניים התחילו, אם אפשר לומר, כן, הגוף, הכותונת מהאור שהקדוש ברוך הוא הלביש את הנשמה האנושית, הכותונת אור הזאת התחילה להלביש ולחסות את הנשמה. ואז מה שפורץ החוצה ראשון, זה הגוף, כשהנשמה מסתתרת מבפנים. עכשיו, מה קורה כשמה שמגיב ראשון למציאות הוא הגוף, כוחות החיים הטבעיים, אז הגוף יכול להתרשם יותר מדי, האדם יכול להתרשם יותר מדי מהגוף. זה כמו אחד, סליחה על הדוגמה, הולך בלי גופיה, בלי חולצה. למה? כי יש לו קוביות, יש לו שרירים. אז הוא מאוד מתרשם מהגוף שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו הנקודה, היות ואתה יותר מדי מתרשם מהגוף שלך, תסתיר קצת את הגוף, זה היסוד לכל לחוץ צניעות. תסתיר קצת את הגוף, כלומר בכל מצב שיש אפשרות להתרשם יותר מדי מהגוף, צריך להסתיר קצת את הגוף, בפרט המקומות או האיברים שיכולים ליצור התפעלות יתר ביחס לגוף, כדי שתיווצר הפרופורציה הנכונה בין הנשמה לבין הגוף. אז הלבוש הוא לא עונש, ולא שאנחנו רוצים לבטל את הגוף, אבל כדי שהגוף לא ירשים אותנו יותר מדי, אנחנו צריכים קצת ליצור איזושהי הסתרה של הגוף, כדי שהנשמה ביחס לגוף תופיע בצורה מאוזנת, בצורה הרמונית. לצערנו הרב, סליחה שאני אומר את זה, לצערנו הרב, אישה שלא מכוסה במקומות הראויים להיות מכוסים, על פי ההלכה, היא מרשימה את המציאות, בזדון או בשוגג, זה לא משנה. היא מרשימה את המציאות בצד הגופני של היתר על המידה, ואז מלא השלכות גם כלפי עצמה וגם כלפי הסביבה, השלכות הן ידועות. אז איזה מסכנה האישה צריכה להתלבש בקיץ? לא מסכנה. פשוט סדר העולם הוא סדר כזה, שכדי שהגוף יוכל להופיע בצורתו המתוקנת באיזונים המדויקים, הוא צריך קצת הסתרה. דרך אגב, זה גם היסוד של הכיפה. היות והראש של האדם, השכל, המחשבה, זה הכוח היותר אלוהי מבחינת הטבע, צריך לשים איזשהו כיסוי למעלה מהמחשבה, כדי לברר לעצמנו שיש משהו למעלה מכוח המחשבה של האדם, שהוא תורה, יראת שמיים וכו'. לכן הלבוש זה בדיוק אותו חשבון, ליצור את הפרופורציות הנכונות בין הפנימי לחיצוני. לכן כשאדם וחווה היו בגן עדן ולא התבוששו, אין בושה. מה זאת בושה? בושה זה המצב שיש פער בין פנימי לחיצוני. אז אתה מתבייש, מתי אדם יתבייש? כשהוא לא יצא לפועל. כשאומרים לו, איך אתה מתנהג? לא מתאים לך ככה. הרי המהות שלך היא אחת, והפעולה שלך היא שתיים. ההפרש הזה יוצר אצל האדם בושה. אבל כשאדם השנה בגן עדן, אין מה להתבייש. הפנימי זה החיצוני, החיצוני זה הפנימי. זהות. כשאדם הראשון חטא, מה שנוצר כאן זה פער בין פנימי לחיצוני, ואז היה צריך להסתיר קצת את החיצוני, כדי שהפנימי יוכל להתגלות בפרופורציות הנכונות, בלי לבטל את החיצוני. אלא החיצוני הופיע בערכים המדויקים הנכונים. שלום בת אל. בת אל מדלתון אומרת, ישנם פעמים שמוזכרת בתורה אמירה מה יאמרו הגויים. אמירה התואמת לאדם הפועל מכוח מה יגידו. הנפש המתפעלת. אם כן, כיצד ייתכן שסיבותיו של הקדוש ברוך הוא למעשה או חוסר עשייתו סיבה חיצון זו של מה יאמרו הגויים. שאלה מאוד חשובה. מי שתסתכל גם בחטא העגל, גם בחטא המרגלים. חטא העגל שקראנו השבת, וחטא המרגלים שנקרא בהמשך. שני החטאים האלה, משה רבנו משתמש גם בנימוק הזה, אבל לא רק בנימוק הזה. מה יגידו הגויים? זה אחד הנימוקים שמשה רבנו משתמש. זה לא הנימוק המרכזי, זה הנימוק המתלווה, שהוא חשוב, שקוראים לזה חילול השם. לכן כדאי לי לראות את הפסוקים גם לגבי חטא העגל וגם לגבי חטא המרגלים. משה רבנו לא משתמש בנימוק הזה כנימוק בלעדי, ובדרך כלל גם לא כנימוק ראשון, אלא כנימוק מצטרף. זה דבר עקרוני. רצית לומר משהו? לא. עוד שאלה. א', אישיות עצמאית, למה מתכוונים? באופן מעשי, איך ניתן לברר אם אכן אישיותי היא כזו ולא אחרת? טוב, אין לנו התכון מדויק, אבל מה שכן הייתי אומר, ואני חושב שזה נכון. אחת המחלות היותר קשות של האדם, זו הצביעות. המילה צביעות מלשון צבע. דיינו, האדם צובע את עצמו בכל מיני צבעים. הוא צובע את עצמו, כמו שאמרנו מקודם, קודם כל בבגדיו, אחרי זה במעמד הכלכלי, אחרי זה במספר התעודות שהוא קלט מהאוניברסיטה, או במספר דפי הגמרא שהוא השיג בישיבה, במקום המגורים, איך נראית אשתו, מה הילדים שלו עושים, מי הם מתחתנים וכו'. האדם צובע את עצמו בהמון צבעים. וכשהוא צובע את עצמו בצבעים, הוא נקרא כפשוטו צבוע. מה זה צבוע? הוא צבוע. הוא פשוט צבע את עצמו. לכן ההתחלה של כל תהליך רוחני לעניות דעתי, היא קודם כל להסיר את הצבע. להיות אדם, מה שנקרא היום, יותר שקוף. שקיפות. מקודם אמרנו, כבוד אלוהים, אסתר דבר. כתוב בפסוק אחר, כבוד מלכים, חקור דבר. התכונה הבסיסית של מלך, של פוליטיקאי, זה שהוא שקוף. שהוא לא צובע את עצמו בצבעים. הוא לא אומר לך לפני הבחירות א', ואחרי הבחירות עושה ב'. לכן אם כבוד אלוהים אסתר דבר, כבוד מלכים חקור דבר, אמר שלמה המלך. אם כן, דבר ראשון, איך אנחנו נהיים קצת יותר עצמיים, פשוט מסירים את כל הצבע שאנחנו צבועים בו. להיות אנשים יותר דוגרים, יותר ישירים, יותר פתוחים, יותר אמיתיים, להסיר את כל הצבעים האלה. זאת לא מלאכה פשוטה. מי שחי ככה, והתחנך ככה, והתרגל ככה, כל הזמן לצבוע את עצמו בצבעים לחברה, כדי שהחברה תאריך אותו על פי הצבעים שהוא צבוע בהם, זה קשה מאוד פתאום להתחיל להסיר את הצבע. כי החברה מכירה אותך כצבוע, כצבוע בצבעים האלה. נו, עכשיו מה תעשה? לכן זאת עבודה קשה. עבודה קשה לקלף כל מיני, נקרא לזה חסימות, לפעמים אפילו רגשיות מבחינה מסוימת, לסלק את זה ולהיות קצת יותר אמיתי. זה קשה. אבל אני יודעתי, זה אולי אחד המתכונים שדרכם באמת אפשר להגיע לעצמיות הזאת. לסלק את כל מה שאנחנו צבועים בו. להיות פשוט יותר, תוכו כברו. התוך כחוץ, החוץ כתוך. לא שמה שנמצא בתוכי אני צריך לספר לכל העולם. אבל אני לא מנסה להלביש את עצמי בלבושים אחרים. החבר'ה קוראים לזה לפעמים בצורה לא מדויקת, אבל יש בזה קצת סביב של אמת, להיות ספונטני. מה שנקרא תזרום. איך?
מסתדר.
כן, אני מעדיף את המילה ספונטני. להיות לי... מצד שני צריך להיזהר מספונטניות יותר, כי אז אתה כמו איזה עלה בנער, שהנער לוקח אותו לכל מכיוון. טוב, נראה שהשעה אחת. אם כן, עוד שאלה אחת. אליעזר. אין,
זה
המשך לשאלה? אין, יודע. יש כאן עוד שתי שאלות. אליעזר אומר, האדם המתפעל ישבר מבקורות ויצמח ממחמאות. מה לגבי דברי הרב קוק, בין הנעלבים ובין המולבים, שאדם מרגיש בעלבונו? אדם מרגיש בעלבונו, אין היה חשוב שם, שבת בית עמוד 200, אני לא טועה. הרב שם כותב שאדם צריך להיעלב, יענו אדם לא צריך לבטל את עצמיותו, אבל שם מי שישים לב יראה, שהרב כותב שהעצמיות שלו יצא למלוהים שבקרבו. אם כן, האדם נעלב לא מצד כבודו, אלא מצד הפער בין מה שהוא באמת לבין מה שהוא צריך להוציא לפועל. מזה הוא נעלב. אבל זה נושא שלם. ואברהם אומר, צריך בזה עימות פנימי מאוד מעמיק. ויש חשש שמה, באלף אולי כנראה. אדם יעבור בין גאווה לענווה. מה הקו השווה ביניהם? אני הייתי אומר שצריך מאוד להיזהר בין ענווה לאיבוד ביטחון עצמי, ובין גאווה לחוסר לקיחת אחריות. כי אדם מצד אחד צריך להיות מודע לכישרונות שלו, ליתרונות שלו, לאיכויות שלו, להוציא אותם מהכוח אל הפועל, וכל זה הוא עושה בענווה, הוא עושה בעדינות, לא ברעש, לא בצלצולים, הוא עושה את זה בלי להיות צבוע בכל מיני צבעים. טוב, זה גם שתי שאלות חשובות מאוד, זה נושא חשוב. טוב, אז מה נאחל לעצמנו? להיות אנשים שלא מביטים בעין רעה על אחרים, ולא משפיעים בעין רעה, או מושפעים בעין רעה על אחרים, לא משפיעים ולא מושפעים, וזה ייווצר רק על ידי דבר אחד פשוט, שפשוט נהיה אנחנו. זה הכל. אז איך לא להסתכל בעין רעה על אחרים? תהיה אתה. איך לא להיות מושפע מעין רעה של אחרים? תהיה אתה. כל כך פשוט. דרך אגב, פעם נפגשתי בנושא הזה, עם, סליחה שאני קורא לזה ככה, סבתות מרוקאיות. כמדומני זה היה באשדוד. ישבתי כמדומני שם שעתיים וחצי, באותות ובמופתים, להוכיח להן, שמי שרוצה להתגבר על העין הרע יכולה. למרות ש-70, 80, 90 שנה, היא חיה עין הרע. אני חושב שבסוף התקדמנו שם איזה מילימטר. כלומר, הם הצליחו להבין מה שכתוב פה. בקיצור, אם הם הבינו, גם אנחנו יכולים להבין. בסדר? אני ספרדי לא לשכוח, אז זה בסדר. נתראות. פסקה ג'.